טוב, שלום לכולם. אנחנו לקראת שבעה, ויש אגדות של החורבן שמובד בכמה מקומות בתלמוד. אחד המקומות שפחות שמים לב עליהם זה במסכת סנהדרין. כולם מכירים את האגדות של החורבן בגיטין, אבל יש גם אגדות במסכת סנהדרין. אז חלק מהאגדות נמצאות גם פה וגם שם, ויש כאן כמה עניינים שקשורים למגילת איכה. אז כאן יש דרשה, מעשה קצת משונה. כן? מה זה רבתי בגויים, שרתי במדינות? כן? איכה ישבה בדד, העיר רבת ים, שרתי בגויים. שרתי בגויים, אז זה, לפי הגמרא, זה חלק מן הקינה. שנהיים שרים אצל הגויים. כן, ידוע, אחת מצורות הקיום של העם היהודי בגולה, זה מה שנקרא יהודי חצר. שבכל מקום, תמיד היה איזה יהודי שהיה מקורב למלכות, לדוכס או משהו כזה, והיה דואג לאינטרסים של הקהילה, גם היה יועץ של המלך, והרבה פעמים גם היה בסוף סובל מזה, היו הורגים אותו וכדומה. אבל יש בזה צד של מעלה. כתוב לא מאסתים ולא געלתים לחלותם, אז לא מאסתים שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות, כך שבמשך הדורות יש תמיד איזושהי הגנה קטנה אבל קיימת. עכשיו, הדבר הזה הוא לא דבר טוב, עדיף להיות שר אצלך מאשר שר אצל הגויים. כי גם כשאנחנו שרים אצל הגויים, אנחנו הופכים להיות מקדמי המדיניות של הגויים. כן. אז זה מה שנאמר כאן. גם כמו מרדכי אצל אחשוורוש, דניאל אצל נבוכדנצר וכו'. אז זה נאמר, רבתי בגויים, שרתי במדינות. אמר רבה, אמר רבי יוחנן, כל מקום ש... זה דף קוף דלת עמוד א' במסכת סנהדרין. כן. אמר רבי יוחנן, כל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. כן, כלומר בסופו של דבר האדונים שלהם מתפעלים כל כך מהם שכל אחד רוצה יהודי בחצר שלו או משהו כזה. תנו רבנן, ויש איזה מעשה שמדגים את זה. תנו רבנן, מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל. אז אם כן, מדובר פה שכנראה מיד עם המלחמה הגדולה שהביאה לחורבן המקדש, היו לוקחים שבויים יהודים בכל מקום, והמחיר של השבוי בשוק העבדים היה של מנת מספו לסוס. היו כל כך הרבה עבדים שיהודי היה נקנה בכמה גרושים. גם המחיר של הזהב ירד לחצי בכל המזרח בגלל השוד של המקדש. יש גם בניין גדול ברומא, קוראים לו קוליסאום. הוא נבנה על ידי הכסף ששדדו מן המקדש. ידוע. בקיצור, זה בניין ענק, זה באמת דרש הרבה מאוד כסף. ושלוש שנים לאחר מכן הייתה התפרצות של הר געש, הויזוב, שקבר שתי ערים, הרקולנום ופומפי, והרומאים עצמם אמרו שזה כנראה הזעם של אלוהי היהודים. טוב.
בפומפי היה שוק העבדים.
בפומפי היה שוק העבדים? לא ידעתי. תנו רבנן, מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל. עכשיו, מה זה, למה הצורך לציין את הר הכרמל? טוב, אולי נקרא את הסיפור, אחרי זה אנחנו ננתח פרט פרט. והיה שבי, מי ששבה אותם, מהלך אחריהם. אמר לו אחד מהם לחברו, גמל שמהלכת לפנינו, כלומר אמרו, יש גמל שהולך, כלומר, היה גמל, שני שבויים והשבי. אמר גמל שמהלכת לפנינו סומה באחת מעיניה וטעונה שתי נודות, אחת של יין ואחת של שמן, ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד ישראל ואחד נוכרי. אמר להם שבי, עם קשה עורף. מאין אתם יודעים? אתם יודעים כל הפרטים האלה. זה כמו שרלוק הולמס. אמרו לו, גמל מעשבים שלפניה, מצד שרואה אוכלת, מצד שאינה רואה אינה אוכלת. אז אם כן, סומה באחת מעיניה. ותאונה שתי נודות, אחת של יין ואחת של שמן. יין מטפטף ושוקע, ושל שמן מטפטף וצף. ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד נוכרי ואחד ישראל. נוכרי נפנה לדרך, וישראל נפנה לצדדים. כלומר, שיושב את הצרכים שלו, הישראל עושה בצד, ואילו הנוכרי באמצע. רדף אחריהם, כלומר, השבי רץ אל הגמל,
נכון.
כן, ומצא כדברי.
גוששים.
בא, כן, בא ונשקם על ראשם, והביאן לביתן, ועשה להם סעודה גדולה, והיה מרקד לפניהם, ואמר, ברוך שבחר בזרעו של אברהם, ונתן להם מחוכמתו, ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם, ופטרן והלכו לבתיהם לשלום. אז כן הסיפור.
סוף טוב.
לפחות.
לא קורה הרבה.
כן, ברור. לא, אבל לפחות להשתחרר. זה יותר טוב מאשר להיות שבוי. זה מה זה להיות שבוי? זה במיוחד בימים ההם. זה סכנת נפשות. למשל, מי שיוצא מבית האסורים מברך הגומל. אז יש דיון האם זה נאמר גם אם יוצא מבית האסורים של יהודים או רק של גויים. מדוע? כי בית האסורים של גויים יש סכנת נפשות ממש. של יהודים זה יותר קשה, אבל אין, בעיקרון אין סכנת נפשות. מה זה? מקבלים גם תואר. נכון. במיוחד אם אתה מתאסלם. עכשיו, מה? טוב, אז בואו נראה עכשיו מה, האגדה הזאת היא חמודה, אבל מה, יש כנראה כאן איזה רעיון מאחורי הדברים. קודם כל, בעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הקרמל. מה פירוש המילה קרמל? קרמל זה כל דבר שהוא באמצע. למשל, דבר שהוא חצי בשל, ולחם וקלי וחרמל לא תאכל. חצי חצי. מה? קרמלית, לא רשות היחיד, לא רשות הרבים. זה באמצע. הר הקרמל הוא נכנס לתוך הים, כקרמל בים יבוא, הר בתוך הים. אז זה לא, זה גם ים, זה גם יבשה. יש יישוב שקוראים לו קרמל בדרום הר חברון, שהוא על הגבול בין המדבר לבין המזרע. כלומר, בדיוק איפה שנגמר השטח המעובד, מתחיל המדבר, שם בדיוק נמצא קרמל. אם כן, מה? קרמל, אם כן, זה, זה תמיד מציין משהו שהוא באמצע.
קרמל זה סוכר לא שרוף.
קרמל, כן, נכון, נכון, נכון. זה הסיבה.
למה קוראים לו קרמל אם זה לא קרמל?
זה יישוב קרמל. כי יש הרבה דברים שנקראים קרמל. כל דבר שהוא באמצע קוראים לו קרמל. עכשיו, מה הבעיה? זה דווקא הערה נכונה. עכשיו, אז מה זה אומר? שבתוך הצרות, כשיש צרות, יש תמיד על גבול הצרה מצבים, מצבי ביניים, ששם אפשר איכשהו לצאת מזה. כלומר, חלק גדול מן העם נהרג, יש חלק שנפלו בשבי, ויש חלק שהם בקרמל. כלומר, הם בדיוק על הגבול, לכן גם במצבים קטסטרופליים יש תמיד מישהו שנמצא על גבול הצרה, ושם הוא יכול להינצל. זה חשוב, במצבי משבר, תמיד לדעת לזהות את הנקודה שבה אפשר לצאת מזה, במקרה הזה יהודי החצר. כן. והיה שבי מהלך אחריהם, אז אמר לו אחד מהם לחברו, גמל שמהלכת לפנינו. מה זה גמל? הרי מדובר פה בשניים שנשבו במלכות אדום. מה? אדום, משול, לחזיר. גמל, מי זה? ישמעאל. המלכות שבאה לעולם אחרי מלכות אדום היא מלכות ישמעאל. אז השבויים האלה מבחינים בכך שיש משהו שהולך לפניהם שעתיד להחליף את אדום, וזה הגמל. יש אפילו מדרש שאומר רכב גמל זה ישמעאל. אז הם מתבוננים במה שעומד להתרחש בעולם, מה השינוי הבא בעולם, גמל שהולכת לפניהם. ואז מה הם רואים? סומה באחת מעיניה. כלומר, יש דברים שהם רואים נכון, דברים שהם רואים לא נכון. ומה הם רואים? מה הם רואים נכון? אמונת הייחוד. כן, הרמב״ם אומר שאמונת הייחוד של הישמעאלים זה ייחוד נקי. לא עבודה זרה.
אז, מה? שנגיד שאדום לא רואה בכלל?
אדום עובדי עבודה זרה. ודאי אדום שבתקופה הזאת שהיו ממש עובדי אלילים, וגם אדום שאחר כך שהיא נוצרית. יש בעיות אחרי, כלומר, נגיד לאדום יש בעיות של החזיר. כן? לישמעאל יש בעיה של הגמל. עכשיו, מה מיוחד בגמל הזה? זה גמל שרואה קצת ולא רואה קצת. כלומר, יש משהו שהוא לא רואה. מה הוא לא רואה? הוא לא רואה את סגולת ישראל, הוא לא רואה שהתורה היא המקור, כן? הרי בני ישמעאל טוענים שאנחנו זייפנו את התנ"ך וכו', אבל יש דבר שהם רואים, אז הוא סומה באחת מעיניו. הוא רואה צד אחד, הוא רואה את אמונת הייחוד. הוא טעונה שתי נודות, אחת של יין ואחת של שמן. כן? כלומר, יש שם דברים שהם קיבלו מישראל, יש צד של חוכמה ויש צד של שמחה. כן, הנוד של השמן זה מבקש, זה בקשת התענוגות שיש אצלם, והשמן צד החוכמה.
השמן
הוא היין, השמן והיין, היין והשמן. היין הוא התענוג, כן, והשמן החוכמה.
אבל זה המים ושמן, לא?
לא, זה
יין ושמן. אחד של יין ואחד של שמן. ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד ישראל ואחד נוכרי. כן, איך נולד הקוראן? קצת השפעה מישראל, קצת השפעה מהנוכרים.
אמונת הראש הבדואים של
או גם של הנוצרים. כן? יש אפילו טוענים שמוחמד למד גם אצל רב במכה ואצל כומר במדינה.
יש שם אנטישמיות?
כן, ברור. זאת אומרת, במכה הוא עדיין היה פרו-ישראלי, אפשר לומר. במדינה הוא נהיה אנטישמי רציני. כן. אז שאומרים שבדיוק אז הגיע המורה, קשה לדעת, אבל יש כל מיני סיפורים כאלה, ש... אז זה מה ששני בני אדם המנהיגים אותה. אחד ישראל, אחד נוכרי. אמר להם שבא הים כשעורף, מאין אתם יודעים? אמרו לו גמל, מהסבים שלפניה. מצד שרואה אוכלת, מצד שאינה רואה אינה אוכלת. הוא תונה שתי נודות, אחת של יין ואחת של שמן. של יין מטפטף ושוקע, ושל שמן מטפטף וצף. מה פירוש הדבר שהיין שוקע? היין זה מה שמשקיע את האדם. כלומר, בקשת התענוגות זה גורם לשקוע. מה שאין כן השמן זה מה שגורם לצוף, להתעלות מעל הטבע. זאת אומרת, יש פה שתי אופציות בתוך העולם של אותו גמל, או לשקוע או לעלות, יש אסכולה כזאת, אסכולה כזאת. מה?
למה השמן מורה על חוכמה?
השמן מורה על חוכמה כי הוא נותן אור, והוא גם צף על גבי המים. המים זה עולם הטבע. כי מים זה ערבים של מה, זה כל מה שיש, מה, אם. והשמן צף מעליו. לכן גם כשמושכים את הכהן הגדול או את המלך, הם עם שמן, כי הוא מורם מעל כולם. מה מרים את האדם מעל הטבע? החוכמה. כן.
גם שמן מספר 8 מעל הטבע.
שמן שון 8. 8 זה 7 ועוד 1 מעל הטבע. כן. וזה גם שון שמן. מה זה שמן? זה יותר ממה שהטבע דורש. כן. כן.
למה הדיום ברגע הזה הוא מסתלם? העם כשעול.
עם כשעורף זה כוונה עם שיש לו יכולת עמידה, שגם במצב שבו הוא נכנע, הוא שבוי, בכל זאת עדיין העורף שלו נשאר. כלומר, עורף זה משון חוכמה. בערבית ערף זה דעת. למשל, יש טענה, יש מישהו שטען שהמוח לא מוזכר בתנ"ך. ומכאן שבימי התנ"ך לא ייחסו כל פונקציה חיובית או חשובה למוח. אז זה לא נכון, הוא מוזכר, אבל בשם אחר, עורף. ויש, כשהגיעו הצרפתים לאלג'יריה, הם ציירו מפות. ועל המפות הראשונות, על כל מקום כתוב מנרף. הר מנרף, נחל מנרף, בגלל שהם שאלו את את הבן אדם, איך קוראים למקום? מה אני ערף? אז לא יודע. מו מנח. ברור.
מי אתם? מנח.
כן, ברור. אחר כך הם תקנו את זה. טוב. עכשיו... כן, אחד, נוכרי, עכשיו לגבי הזה, אחד נוכרי, שני בני אדם מנהיגים אותם, אחד נוכרי ואחד ישראל, נוכרי נפנה לדרך וישראל נפנה לצדדים. טוב, מה זה הסיפור הזה? כן, יותר צניעות יש בישראל, פחות צניעות אצל הגויים. כן, יותר מזה, אפילו רש"י אומר, הוא נפנה ליד בהמתו. כן, כלומר, יש, אין, הוא לא עושה הבחנה ברורה בין האדם לבהמה וכל. אבל בכל זאת יש כנראה משהו בזה.
זה מה שאומר אברהם אבינו לנהגים שלו.
שמה?
חמור.
שבו לכם פה? עם החמור, אתם רגילים להיות עם החמור, זה שבו פה, כן. בואו, אבל מה המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שהרי מה זה להיפנות? זה לזבל, כן? הרי זה מה שאדם מוציא, זה גם אפשר לזבל עם זה. ועם ישראל יש לו זבל משלו, ולאומות יש זבל משלהם. עכשיו, מה זה זבל של עם ישראל? זה מה שמפרנס את האומות. יש ביטוי כזה, זבל פרדותיו של יצחק, ולא כספו וזהבו של אבי מלך. שהבריות היו אומרים, כן? מה זה זבל פרדותיו של יצחק? זאת אומרת שיש בתוך האומה, יש חלקים שהם פרדיים, שהם לא יכולים להוליד. כן? יש לנו כמה חבר'ה כאלה שיצאו מאיתנו, שנפרדו, הם פרדותיו של יצחק.
לא התחתנו
וגם נפרדו מן האומה. אבל הזבל שלהם, זה הגויים רוצים את זה. כן? זה בעצם הנצרות. בדיוק. אגב, זה לא סתם, זה דווקא מיצחק, כי יצחק אצלם זה הדגם של הצלוב ודברים כאלה. אז זאת אומרת ש... אבל אצלנו הפעולה הזאת היא פעולה צדדית. זאת פעולה נפנה אבל לצדדים. זה לא עיקר, זה לא הדרך. אצל האומות זה הדרך. לכן נפנה באמצע הדרך וזה לצדדים. זה משמעות של הדבר.
אז למה הם דווקא נמשכים לזבל ולא ל...
כי להיפגש עם קבוצת ישראל במקורה זה דבר שהוא קשה מדי בשבילם. זה הערה חזקה מדי. יש מדרש שאומר שכשהכלב רעב הוא אוכל גללים, זה מזין אותו.
מה האנגלית של הארץ?
זה הם קוראים, אתה אומר. כן, אורות הם לא יקראו אותו. טוב, רדף אחריהם ומצא, מה? אז רדף אחריהם ומצא כדבריהם. זאת אומרת, מה זה רדף אחריהם? הוא נמשך אחרי החוכמה הזאת. כן? הוא מצא כדבריהם, ואז הוא מבין שכל המקור, יש אפשרות אצל הגויים לפעמים להבין שכל המקור של כל הערכים, כל האמונות וכו', זה בא מישראל, ולכן בא ונשכם על ראשם. מה זה הראש? המקום של החוכמה. הוא מעריך את ישראל מצד חוכמתם. והביאן לביתם, ועשה להם סעודה גדולה, והיה מרקד לפניהם, ואומר, ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם חוכמתו. ובכל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם ופטרן והלכו לבתיהם לשלום. זאת אומרת יש הכרה אצל גוי ישר בערך של עם ישראל, עד כדי שבסוף הוא אומר אז כדאי לפטור אותם. מה זה לפטור? מה זה לבתיהם? נזריר אותם לבתיהם. לארץ ישראל. הרי הצהרת בלפור באה מכוחם של כמה גויים שאמרו, הייתה להם תיאולוגיה כזאת, זה לא דבר מקרי, הייתה להם תיאולוגיה שעם ישראל יביא ברכה לעולם בזה שהוא ישוב אל ארצו. בלפור בוודאי היה אחד כזה. מה?
גם הנשיא האמריקאי, אני חושב באותו זמן
ווילסון אולי?
כן.
זה הווילסון, כן. כן, כן. היו כמה גויים שאמרו, הגאולה של העולם תלויה בזה שעם ישראל יחזור לביתו. וזה הייתה בעצם הדחיפה התיאולוגית להצהרת בלפור.
ופסקל את זה גם.
ופסקל הוא לא כל כך רצה את זה. הוא אומר, אם זה היה...
זה מעניין, עם ישראל יבוא, יתחיל להיות בארצו ויתמודד עם הבעיות שלו, נראה נהיה.
כן, זה נכון, אבל מי שיודע, אם כבר תביא את רוסו. רוסו אמר את זה, שלא נדע מה יש ליהודים לומר לנו עד שהם לא תהיה, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם. כן, זאת אומרת, זה כן, יש.
זה גם ממקור נוצרי?
כן, כן, זה היה מתוך נצרות. מתוך נצרות, נצרות בריטית. שאצל הבריטים היו כל מיני מוטיבים תנכיים, פרו-תנכיים, הם ראו את עצמם כעבריים. למשל, אם תראה מה שהיה בחתונה של הנסיכה מידלטון שם עם יורש העצר, אז מה? כן, אבל צריך לראות שם כל הטקס שהם עשו בכנסייה זה רק פסוקים מהתנך, לא מהברית החדשה, והכל מדבר על ירושלים. כן, הם מאמינים בזה, יש להם איזה מין מיתוס כזה. עכשיו, אבל זה אומר שאצל הבריטים התפתחה תיאולוגיה שאפשרה תמיכה בציונות. כן, אז זה, מה? הרב קוק היה משתתף בזה. כן, אפילו יותר מזה, הוא הזמין אחרי הצהרת בלפור, הוא עשה טקס גדול בבית הכנסת של לונדון, והזמין את בלפור לבוא.
בלעדיו זה היה גם כן קורה.
אני לא יודע, לא יודע. זה, יודע, לפעמים יש סינרגיה של כמה כוחות. זה. אז זה גם פה מה שאומר, שהופטרן והלכו לבתיהם. לבתיהם, לשלום, אם קוראים את זה כדוגמה לאומה כולה, זה שהם שבו לארץ ישראל.
היהודי הזה שמניב את הגמל, יש יהודי שם, נכון?
נכון.
הוא עבוד, נכון? הוא משתתף פעולה.
כן.
הוא לא חוזר הביתה.
הוא לא שבוי גם.
הוא לא שבוי.
הוא לא שבוי.
כן, שהוא לא שבוי, לא חוזר הביתה.
כן, זה בעיה. יש
חופשי שם.
כן, כן, בעיה.
בעיה שלו, נכון?
כן. תמיד כשיהודים עשו דברים כאלה, לך תדע לאן זה מגיע.
נעלם אחר.
כן. ברוך הוא זה לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה, בן הקשיא, ומרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפעמים את המצוות שלהם.
יהודי תורה ויאדיר.
פועל תורה ויאדיר.